קראנו השבת את פרשת בלק. עומדת לפנינו דמות של אדם מוכשר מאוד, גאון, איש עם כוחות רוחניים, שאנחנו מכירים את הכוחות האלה ככוחות רוחניים של קדושה, כוח של נבואה, שהתורה אומרת לא קם בישראל נביא עוד כמשה. ישראל לא קם, דורשים חז"ל, אבל באומות העולם קם בלעם, כאילו דומה באיזה מובן מסוים למדרגתו של משה. שמשה אבי הנביאים, משה שרואה באספקלריה של מעלה, באספקלריה מהירה, לעומת כל הנביאים שאינם רואים באספקלריה מהירה, מדמים כביכול את בלעם למשה רבינו. לא מובן. יכול להיות אדם עם כוחות רוחניים כאלה גדולים, ואפילו כביכול אם ניפגש עם דבר השם, ולשמוע את דבר השם, ובכל זאת להיות אדם מקולקל. זה קושיה למציאות, אבל זאת המציאות. בלעם הרשע, איש מקולקל, כמו שחז"ל אומרים לנו בפרקי אבות, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. הווה אומר, תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. יכול להיות שבלעם עשה אידיאולוגיה מהעין הרע שלו. הוא אדם מחפש את האמת, הוא ביקורתי, הוא מבקר, הוא רואה את כל החסרונות של כל האנשים, מחפש את החסרונות כדי כביכול לתקן אותם. רוח גבוהה גם כן, צריך לשמור על כבוד האנשים, אנשי הרוח, ולא לפגוע, ולכן הוא שומר על המעלה שלו בנפש רחבה, זה כדי שהוא יוכל כמובן להתעלות במעלות רוחניות, אז הוא צריך למלות את כל תאוותיו. אפשר לעשות אידיאולוגיה מכל המידות הרעות, זה כשאין ישרות. אולי הוא קצת ידע שהוא לא ישר, שהוא מתפלל תמות נפשי מות ישרים, רוצה כמו ישרים, כמו אבות, למות נפשי. והייתי אחרתי כמוהו, כמו עם ישראל שהוא ישר. כשאין ישרות, אז עושים אידיאולוגיות מכל קלקול, מכל תכונה רעה, מכל אופי רע. במקום לתקן אותו, מתבצרים בו כאילו משהו חיובי. ותלמידי אברהם אבינו, עין טובה. מה זה עין טובה? עין טובה זה לב טוב. ושני דברים. מידת עין טובה זה מידה אחת. מידת לב טוב זה מידה אחרת. לב טוב, אדם אוהב לעזור לאחרים, אוהב להיטיב. עין טובה זה אדם מסתכל באהבה, בשמחה על אחרים. לב טוב, אדם אוהב לעזור. יפה. אוהב לעזור, אוהב להיטיב. הוא אוהב שהוא עוזר, שהוא מיטיב. וגם אולי לאחרים שיהיה טוב. עין טובה, הדגש הוא מסתכל בעין חיובית על כל, על האחרים. דהיינו, אחד מצליח, הוא שמח. זה לא הצלחה שלו, זה הצלחה של מישהו אחר. אבל הוא שמח שהאיש מצליח. הוא אוהב את הבריות, ושמח שיש להם הצלחה. לא עושה כל הזמן בלהשוות את עצמו, אם הוא מצליח, אני גם כן מצליח אותו דבר, אני כמו, אני פחות ממנו, לא נתקר על ידי, אם חברו מצליח יותר ממנו, אז זה לא גורם לו איזה צביטה בלב, איזה כאב, מייתי, שזה מפריע לראות את המעלות של אחרים. עין טובה זה אדם ששמח בכל הצלחה, בכל טוב של אחרים. זו מידה חשובה מאוד. מידה מרכזית, שבין תלמידי רבי יוחנן בן זכאי, איזה דרך שיעבור לו האדם, אחת מהמידות, עין טובה, מה זה דרך שיעבור לו האדם? אדם יבחור במידה הזאת, זה יביא אותו לכל המעלות כולם. אז יש כמה מידות, כל אחד ידגיש, מה המידה שלפי דעתו, איתה אם אדם ילך בדרך הזאת, זה דרך שיעבור לו אדם, אז הוא ילך במידה הזאת, זה כבר יוביל אותו לכל המידות הטובות. זה התחלה מרכזית מאוד, זה יסוד גדול שהוא מוביל לשלימות. עין טובה. זה מתלמידיו של אברהם אבינו, בהפך בדיוק מתלמידיו של בלעם הרשע. זאת אומרת של בלעם הרשע זה היה, זה מה שהסברתי, שזה היה אידיאולוגיה, כי יש לו תלמידים. יש לו תלמידים, יש שיטה, שיטה של עין רעה, של רוח גבוהה, של נפש רחבה, שיטה. ואברהם אבינו, זה מתלמידיו של אברהם אבינו. זאת אומרת, אברהם אבינו מחנך לעין טובה, לרוח נמוכה, לענווה. להסתפקות במועט, להסתפקות במה שיש. נפש שפלה. יש כאן עוד הדגשה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? אולי יכול להיות אפשר לומר שיש פעמים שעל הרב לא רואים את החסרונות שלו. כי יש לו הרבה מעלות, וכאילו החסרונות לא בולטים. ואצל התלמידים אפשר יהיה לראות מה אצל הרב. כי אם יש תלמידים שיש להם מידות מקולקלות, סימן שזה התחיל מהרב. ושם אולי זה לא היה ניכר, אבל התלמידים מתנהגים בצורה כזאת שרואים שלא חינכו אותם טוב. זה בא מהמקור. זאת אומרת, בעצם אולי החז"ל רוצים ללמד אותנו כאן, שצריך לדעת להסתכל בעומק. לפעמים אתה מסתכל ואתה חושב, אדם, אתה לא רואה את החסרונות, אתה מסתכל באופן השטחי, ובפנים משהו רקוב. וזה רק מתגלה אחר כך בדור הבא, אולי לפעמים משני דורות. מפני שזה היה כאילו נסתר, כאילו מכוסה, כאילו האדם ידע להסתיר את החסרונות ולא הרגישו בהם, אבל זה עובר אחר כך הלאה וזה בא לידי גילוי. זאת אומרת שצריך, המידות צריכות להיות לא חיצוניות, מעמידות אמיתיות. אדם יכול לראות שיש לו עין טובה ובעצם היא לא עין טובה. התלמידים קולטים את זה, קולטים את מה שבפנים. זה בא מאיזה חוש פנימי יש לאנשים שהם קולטים גם את הרוח הפנימית של הדברים. ולכן חז"ל באים ואומרים לנו, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? צריכים להסתכל על התלמידים. זאת אומרת, צריכים להסתכל בעומק. הקדוש ברוך הוא לא נתן לו להרע לישראל, וכל המחשבות הרעות של בלעם הרשע, הכל נהפך לטובה. אני רוצה כאן לעמוד על פסוק שמעבר אותו הרב, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה בלעם אומר בעצמו. וחכמינו בחרו בפסוק הזה כפתיחה לכל התפילה. נכנסים לבית הכנסת, אומרים, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מבאר הרב את ביאור הפסוק, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. יש אוהל ויש משכן. האוהל הוא נייד, משתמשים בו עוברי דרכים שהולכים ממקום למקום, ובכל מקום שצריכים לנוח, לישון, פורסים את האוהל, הוא בקלות מתקפל ונייד. המשכן הוא גם כן משתמשים בו לפירוק ולהרכבה, אבל לא באותה תדירות, ועניינו לשכון, כשמו כן, הוא קצת יותר שוכן במקומו. זה ההבדל בין אוהל ובין משכן. ויש מדרגת יעקב ויש מדרגת ישראל. יעקב פשוטים, פשוטי עם, ההמון הגדול, וישראל המדרגה הרוחנית, הצדיקים, תלמידי החכמים. אומר הרב, בשביל להתקדם בעבודת השם צריך שני יסודות. יסוד אחד, צריך להיות תמיד שואף מעלה מעלה, לעלות מעלה ממדרגה למדרגה, לשאוף אל על, כמה שיותר גבוה, כמה שיותר למעלה, כמה שיותר להיות שלם, כמה שיותר להיות קרוב אל ריבונו של עולם, כמה שיותר להיות עובד השם באופן היותר שלם שאפשר. מצד שני, צריך לדעת לבסס כל מעלה שאדם עולה, לבסס אותה, לא לעלות בלי לשמור, בלי להבטיח שהמדרגה שאדם קנה היא כבר קיימת אצלו, הוא יכול עכשיו לבנות את הקומה הבאה על גבי הקומה שהוא כבר בנה אותה, שהיא חזקה והיא מבוססת. אלה שני הדברים האלה שהם יסודות בלרך בעבודת השם. יש עירת התא ויש עירה הילה. עירת התא, עירה תחתונה, זה עירה שאדם ירא שלא ליפול, לא לרדת, וצריך נדחף תמיד לעלות למעלה יותר, עוד יותר למעלה ועוד יותר למעלה, שלא יהיה למטה, שלא ייפול, והוא עולה ועולה מתוך נדחף כדי לא להיות כדי לסור מהמערה ולעלות ולשאוף. ויש עירה הילה, זה עירה שאדם צריך להיזהר שלא יעלה יותר מדי גבוה. זה לא כל כך, לא כל אחד סובל מהבעיה הזאת, צריך לדאוג פן הוא יעלה יותר מדי למעלה. אבל הרב מכיר את הבעיה הזאת, הוא מדבר עליה הרבה פעמים. צריך לדעת גם לא לקפוץ יותר מדי גבוה, לא לעלות מעבר למדרגה שאדם שמתאים לו. לעלות בהדרגה מסודרת, נכונה, לשאוף תמיד לעלות, אבל לעלות נכון, ממדרגה למדרגה, וכל מדרגה לבסס אותה, אחר כך לבנות עליה, כבניין של קומות, שאדם בונה קומה אחת, אי אפשר לבנות את הקומה השנייה לפני שהוא מבסס את הקומה הראשונה, כי אחרת הבניין ניפול. אי אפשר לעלות מעלה מעלה, לבנות עוד ועוד ועוד קומות לפני שבונים מסעודות חזקים בכל שלב, שעליו צריכים לבנות את הקומות העליונות. מה טוב הוא עליך יעקב. יעקב, מדרגת יעקב, זה אוהל. צריך תמיד שואף לא להיות למטה, לעלות, לעלות, לעלות. ישראל, לעצור, לא לרוץ מדי מהר. נמצאים במדרגות העליונות, המדרגה של ישראל, צריך לעצור, לא לא לקפוץ בלי גבול. וזה התורה, כאילו זה חכמים תקנו לנו, תחילת אתה הולך לעבוד את השם עכשיו, תזכור שני הדברים האלה. צריך מאוד מאוד לשאוף למעלה, ומאוד מאוד להיזהר, לעלות באופן הנכון. שני הדברים גם יחד. פותחים את עבודת השם בתפילה, לעלות, 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 אבל לעלות בצורה מבוססת. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה קצת מזכיר לי, כי זה לא ממש אותו עניין, אבל היום פגשתי את דברי הרב גם בפרקי אבות. אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הבו מתונים בדין, הרב מפרש. אדם יכול לחשוב, כמה שאני התבונן והתבונן והתבונן, תמיד אפשר עוד לברר את הדברים, ועוד אפשר לברר, ועוד אפשר לברר, ולמעשה בעצם אין גבול. אז נסמוך שריבונו שם ייתן סייעתא דשמיא, ולא צריכים כל כך הרבה לחשוב, כי בין כה וכה לא אגיע אל חקר הדבר ב-100%. באים חז"ל ואומרים לנו, זה לא גישה. אתה צריך להשתדל כמה שאתה יכול. תתבונן, תעיין, אל תהיה פזיז. הבו מתונים בדין. אותו דבר, עמידו תלמידים הרבה. כמה תלמידים אני כבר יכול להעמיד, יכול אדם להגיד לעצמו? הרי צריך את כולם ללמד תורה, את כל עם ישראל. מספיק 500, 1,000, זה לא מספיק. אז חבל על תרחה. זאת אומרת, אנשים חושבים או הכל או כלום. אין, לפעמים אין מצב כזה של אמצע, זה אנשים המקסימים, השאפתנים. שוב פעם, אנשים שרוצים המון המון, ואז הם אומרים, אבל אי אפשר הכל, אי אפשר הכל. אז חבל להתאמץ, מי שיבוא יבוא. אומרים חז"ל, העמידו תלמידים הרבה, כמה שאתה יכול תעשה, אתה לא? לא עליך המלאכה לגמור, אבל אתה לא פטור ממנה, אתה צריך לעשות מה שאתה כן יכול. עמידו תלמידים הרבה, צריכים לשאוף לעמיד תלמידים הרבה. אף על פי שכביכול ההרבה הזה הוא מוגבל, כמובן. ועשו סייג לתורה, גם פה אדם יכול להגיד, אני אעשה סייג, וצריך לעשות עוד סייג, ועוד סייג, אין לדבר גבול, לא כדאי לעשות סייגים. לא, תעשה סייגים. כלומר, בעצם אותו קו מחשבה, אתה צריך לא לחשוב שאם אתה לא יכול הכל, אז לא צריכים לעשות. אתה צריך לעשות מה שביכולתך. לא להתעצל, להתאמץ. הוא מתונים בדים, תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה. כיוון שאני פירשתי את המשנה הזאת, אז אני, על פי הרב, ונמשכנו מהדבר הזה, אז אני בכל זאת אפרש את העוד, עוד איך להסתכל על המשנה הזאת. הבו מתונים בדין, חז"ל אומרים לנו, לעיין, ללמוד בעיון. איכות, צריך, הלימוד צריך להיות איכותי. הבו מתונים בדין. העמידו תלמידים הרבה, זה כמות. כלומר, אתה מלמד גם בעיון, גם הרבה, עמידו תלמידים הרבה. שני הדברים. גם כמות, גם איכות. תלמדו הרבה, תעיינו הרבה, תעבידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. שמרו על התורה שתהיה שמורה, תעשו לה סייג. לעשות סייג לתורה זאת אומרת, לעשות מסגרת, כדי שלא תהיה פגיעה בתורה, אז לעשות גדרות מסביב. פה אני אגיד לכם, מעניין מה שאומר המאירי. עשו סייג לתורה, הוא מוסיף עוד פירוש. הוא אומר, אל תיתנו שיעורים ארוכים. תעשו סייג לתורה. אל תאריך יותר מדי. שלא להלאות את התלמידים. תעשו סייג לתורה. אם יש לי פה את לשונו, אז הוא אומר שאחד מהחכמים אמר, שאלו אותו, שאלו אחד, אחד שאלו אותו, למה אתה מעריך בלימוד? אז הוא אומר, אני רוצה להסביר לאלה שקשה להם להבין, אני רוצה להסביר שהם יבינו גם כן. אז אמרו לו, עד שאתה רוצה שאלה שקשה להם להבין יבינו, בינתיים מועסים אלה שהבינו כבר, מועסים בשיעור. אז צריכים למצוא את האיזון הנכון, מללמד, לא להפריז, לא למעט, לא להפריז, למצוא את הדרך הנכונה. זה עשו, אז אם כן, אנחנו, הפשט של סייג לתורה, הוא הולך לשני הצדדים. לעשות סייג כדי שהתורה לא תיפגם, וגם כדי שהיא לא תתרחב יתר על המידה. זאת אומרת, לא השיעור יותר מדי ארוך, אבל גם לעשות שמירה שלא ייפגע התורה. שני הדברים הם נכונים. כל גדר עושה שני הדברים. אתה עושה גדר מסביב ליישוב, אתה שומר שלא יבואו אחרים, אבל אתה הקטנת את היישוב, כי אתה לא מתרחב יותר מעבר לגדר. אז יש לזה, כן, לעשות את הגבולות. אז בתורה, כן, לפעמים אומר אמרי, צריך לדעת תמיד להיות חכם איך לסדר. טוב, אז זה היה השתלשלות מעניין לעניין. אנחנו חוזרים לפרשה. הערב, לפי כמה דעות, זה יום השנה של אור החיים. שאני במקום אחד ראיתי שכתוב שהוא נפטר בי"ד בתמוז. המקובל בדרך כלל שהוא נפטר בט"ו בתמוז. פעם חשבתי ליישב את זה שהוא נפטר בשבת, כמו השנה, וההלוויה הייתה במוצאי אחרי שבת, אז ככה נשאר כאילו ט"ו בתמוז. כי המקור שכתוב י"ד הוא מקור נראה לי מאוד מוסמך. ואחר כך ראיתי שאומרים שהוא נפטר במוצאי שבת. ויש לזה קצת אסמכתא מסיפור שמספרים שהבעל שם טוב ישב בסעודה שלישית בשבת זאת. זה שבת פרשת בלק. י"ד בתמוז, מוצא, והוא אמר שאור החיים נפטר עכשיו. על פי מה הוא יודע את זה? כי היה סוד, יש סוד אחד שנמסר לאחד בדור, בסוד בענייני נטילת ידיים, ועכשיו נתגלה לו הסוד הזה, והוא יודע שהסוד הזה היה אצל האור החיים, וכל עוד שהאור החיים חי, הסוד הזה היה רק אצלו, ולא הוא עבר למישהו אחר, וכעת, שהוא מתגלה לו הסוד, סימן שהרוחיים נפטר לבית עולמו. הוא, אבל שם טוב, כידוע, היה בפולין, והרוחיים נפטר בירושלים, והוא הרגיש שכך הדבר. זאת אומרת, מוצאי שבת. שבש כמו השנה. אומר אור החיים, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל. מפרש כמה פירושים. לא הביט אבן ביעקב, הקדוש ברוך הוא לא ראה אבן. זאת אומרת, לא ראה שהעבירות משאירים רושם. כי העבירות שבישראל הן חיצוניות, ואפשר לשטוף אותן ולא נשאר כלום, לא נשאר שום רושם. ולא ראה מעל בישראל, יעקב וישראל, אמרנו שזה שתי בחינות. יעקב זה פשוטי העם, המון הרחב, שהוא לא כל כך במדרגה של שלימות, של תיקון, אבל גם אצלו לא הביט אבן. כל עבירות הן חיצוניות, הן לא בפנימיות, אפשר לשטוף לנקות. ולא ראה מעל בישראל, אצל ישראל, בכלל אין לא צריכים לשטוף. אין בכלל. הקדוש ברוך הוא מסתכל בחיוביות על ישראל, בעין טובה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל. כי המהות של עם ישראל, מהות של קודש. עוד פירוש, הוא אומר, ראה עמל בישראל, הוא הולך בכיוון נוסף. דהיינו, הוא לא ראה שצדיקים, תלמידי חכמים, זה עבודת השם אצלהם זה עמל. הם כל כך מחבבים את המצוות, כל כך אוהבים לקיים מצוות, שזה לא עמל בשבילהם. זה שעשועים, זה תענוג, זה התרוממות. הם חפצים בזה, הם אוהבים בזה, זה לא קשה. לא קשה. מצוות זה לא קשה. אני פעם סיפרתי את הסיפור שעל סבי זיכרונו לברכה, הוא היה חסיד. היה מניח גם תפילין דרבנו תם, גם תפילין של רש"י. וכשהוא היה בזקנתו, היה תקופה שהוא היה תשוש מאוד מאוד, ולא יכול היה בעצמו להניח תפילין, וסבתי הייתה צריכה לעזור לו בהנחת תפילין. וזה היה מאמץ בשבילו ובשבילה. אז פעם באתי לבקר, וסבתי אומרת, תגיד לסבא, שבמצב כזה שהוא עכשיו נמצא, מספיק תפילין של רש"י. צריכים גם רבינו תם, זה קשה. אז סבי, ככה מתוך דמדומים, הוא שומע, מה היא אומרת? שקשה לקיים מצוות? מצוות זה לא קשה. זה השקפה חסידית. מצוות זה לא קשה. מצוות לא קשה לקיים. לא ראה עמל בישראל. אומר הר החיים. כל עבודת השם בישראל זה ללא עמל. זה המהות של עם ישראל, עם סגולה, עם אלוקים. חז"ל אומרים לנו שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. במסכת ברכות בדף י"ב אומרת הגמרא, ביקשו לקבוע פרשת בלק, פרשת בלעם, בקריאת שמע. ולמה לא קבעו? משום תירחא דציבורא. שואלת הגמרא, מה מיוחד בפרשה הזאת שרצו לקבוע אותה בתוך בקריאת שמע? אומרת הגמרא שכתוב בקרא, שכב כארי וכלבי מי קימנו. רש"י שם מפרש במסכת ברכות, שזה דומה לבשוך בך ובקומך. קרא שכב כארי וכלבי מי קימנו, שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו וקומנו. כלומר, ככה רש"י מפרש את הפסוק הזה, עם ישראל הוא כמו ארי, הוא כמו לוי, הוא שוכב, לא מפחד, לאף אחד לא יפגע בו, הולך לישון, לא מפחד שמישהו יתקרב, אפילו כשהוא ישן, קרא שכב כארי, הוא קרא לוי מי יקימן, מי יבוא לפגוע בו. זאת אומרת, לפי פירוש רש"י, יוצא שחז"ל רצו לקבוע את הפרשה הזאת בגלל הפסוק הזה, לומר מעלתם של ישראל, שישראל הם ריבונו של עולם שומר עליהם, נמצאים בשמירה מעולה. והפסוק הזה הוא גם דומה קצת לקריאת שמע, שוכבך ובקומך, אבל בעצם התוכן של הפסוק הזה, מעלתם של עם ישראל. אומר הרב על מסכת ברכות, בעיניה, רצו לקבוע בתוך פרשת שמע, שכל עניינה של פרשת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים, רצו לקבוע גם את העניין הזה של מעלתם של ישראל. סגולתם של ישראל, שזה נמצא בפרשת בלק, פרשת בלעם, שקרא שכב כארי וכלבי מי קימנו וכו'. למה לא קבעו את זה? משום תירחא דציבורא. מסביר הרב, באופן דרשני, שזה רעיון שלא כל אחד ברחי להבין שדבר הזה הוא כל כך מרכזי להכיר את סגולתם של ישראל. יראת שמיים, קבלת עול מלכות שמיים, עבודת השם, זה אנשים מבינים, זה העיקר, אבל לבוא ולהדגיש את עניינם של ישראל כאן כחלק מעצם עניינה של קבלת עול מלכות שמיים, זה תיכה, זה ציבור, זה לא כל הציבור ברח לי להבין את זה, זה צריך הרבה לתרוח, למה לא קבוע. אם כי הלשון של הגמרא, אז יקראו את הפסוק הזה בלבד, אבל קיימלן שלא, כל מה שלא פסקו משה, לא מפסיקים באמצע הפרשה, צריכים להביא את כל הפרשה. ובאמת התבוננתי שכל פרשת בלק, כל הפרשה כולה, פרשה אחת. מההתחלה, בדרך כלל אנחנו יודעים פרשיות, מה שאנחנו אומרים, פרשה פתוחה, פרשה סתומה, פה הכל דבר אחד שזה נגמר, עד שזה נגמר, כל הסיפור הזה. פרשה ארוכה. כלומר, צריך בעצם להביא את זה יחד עם כל העניין, כי להסביר את עניינם של ישראל כאילו לבד, כי הלאומיות, ההשקפה הסגולתית הזאת, התפיסה הזאת, צריכה לקבל הסברה במרחב השלם של כל עניינם של ישראל וכל עבודת השם וכו' וכו'. ואז יובן גם עניינה הסגולתי של ישראל, כי לקחת רק את העניין הזה כשלעצמו בלתי אפשרי. צריכים את כל העניין בשלימות להביא. וכל העניין בשלימות, כמובן, זה תיכא דציבורא. הציבור לא יוכל, צריך לעמול ולהתבון על זה. זה תיכא דציבורא, אבל באמת, רצו לקבוע פרשה זאת כדי לבטא את עניינם של ישראל. וזה לקשור את זה עם קריאת שמע. הווה אומר שאילולי התיכא דציבורא, אילו הציבור היה ברכי, כן, קצת לתרוח, קצת להתאמץ, או היה בדרגה עמוקה כזאת שהוא יכול להבין, ככה זה היה צריך להיות, היה מקום לקבוע את פרשה הזאת בקריאת שמע, כדי ללמד לך עניינם הגדול של ישראל. שישראל עם סגולה, עם אלוקי, ריבונו של עולם, שומר עליו מכל משמר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. זה פסוק שאנחנו אומרים בראש השנה. אילולי הפסוק הזה לא היה לנו שלוש פעמים מלך בתורה על ריבונו של עולם. בתורה, במפורש, בתורה, חמישה חומשי תורה, הריבונו של עולם לא נזכר כמלך, רק שלוש פעמים. השם ימלוך לעולם ועד, ויהי בשורון מלך, ותרועת מלך בו, מה שפה הזכרנו. פעם רביעי צריך להזכיר בברכות בראש השנה, במלכויות, אז אנחנו אומרים שלוש מלכויות של תורה, שלוש של כתובים, שלושה של נביאים, ואחר כך מסיימים בתורה, אבל אין מלך בתורה. פעם רביעית אין מלך בתורה. זאת אומרת, מלכויות, זיכרונות ושופרות. זיכרונות יש לנו, שופרות יש לנו, ומלך אין. מה עושים? אז אנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, במקום מלך. אין המילה מלך, צריכים מלך. זה הפסוק, מלא את המקום הזה. השם, אז זה, אולי זה גם מתקשר בעניין הזה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה קבלת מלכות. ויביט אבן יעקב. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. ביקשו, אם כן, זה עניין סגולתה של ישראל, זה יסוד באמונה. כל הגישה לתורה היא שונה אם אדם יודע שהקדוש ברוך הוא טבע בעם ישראל מעלה מיוחדת, ומתוך המעלה המיוחדת הזאת הוא יכול לגשת אל התורה. בגלל עליונותה של התורה, שצריך להיות באמת במעלה מיוחדת מתאים למדרגתה של התורה. אז מדרגה של התורה מקבלת את המדרגה הנכונה, ואז האדם ניגש נכון לתורה. מפני שהוא יודע, התורה היא כל כך עליונה, שרק לישראל היא ניתנה. רק בגלל הסגולה המיוחדת שיש לישראל. זה צריך לקבוע, קבלת מלכות שמיים, שישראל מקבלים, צריך בשביל להיות ישראל, בשביל לדעת לקבל מלכות שמיים. בשביל להגיד קריאת שמע צריכים להיות במדרגה של עם ישראל. מי שלא במדרגה הזאת, הוא לא יכול לקבל מלכות שמיים בצורה עליונה, בצורה שלמה. הוא מגשים, הוא מסתכל בצורה בלתי שלמה על ריבונו של עולם, על הכרת השם הנכונה. רק עם ישראל שזכה, שהקדוש ברוך הוא טבע בו סגולה נשמתית עליונה מיוחדת במינה, הוא יכול לקבל מלכות שמיים. רצו לקבוע פרשת בלק בפרשת שמם בשביל זה, להגדיל את הקריאת שמע, לא לצרף לקריאת שמע עוד דבר, אלא על ידי שתדע את סגולתם של ישראל, תבין כמה קריאת שמע היא עליונה, כמה קבלת מלכות שמיים היא גבוהה מאוד מאוד, שצריך בשביל זה סגולה מיוחדת כדי לקבל את מלכות שמיים. זה תיחא דציבורא, אז לא יקבעו, אבל מי שבשבילו זה לא תיחא, צריך לדעת את היסודות האלה. אם היסודות האלה, אחר כך, כאדם יודע מי הוא, אז הוא יודע את תפקידו בעולם. עם ישראל יודע את עניינו האלוקי, ממילא כל מעשיו צריכים להיות בהתאם לכך. כל יחיד ויחיד מישראל שיודע מי הוא, זה יסוד, יסוד הכל, אז הוא יודע מה תפקידו ומה עניינו. ואנחנו זכינו שריבונו של עולם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.